רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על רדיו סול ואני עורכת הדין הולי שוורץ, ואתם על התוכנית כי אני חייל, תוכנית שעוסקת בחיילים ובני משפחותיהם וכל מה שמעניין אותם. היום אנחנו נעסוק בנושא שמעניין לא רק חיילים ובני משפחותיהם, אלא מה שמעניין את כל מי שגר במדינה הזאת. זה הגבול הצפוני שלנו, הגבול עם סוריה. זה גבול שלאורך השנים היה עוין. סוריה תמיד הייתה חלוצת המאבק המדיני והצבאי במדינת ישראל. והיחסים שם לאורך השנים מושפעים מגורמים זרים שמעורבים על אדמת סוריה, ברית המועצות, היום איראן. ואני בחרתי להתייחס בתוכנית היום לשנים האחרונות, ובפרט לשנים 2016 עד 2018, שבהם פעלה בצהל יחידה שנקראה שכנות טובה. ויש לנו היום את הכבוד לארח את מי שהיה מפקד היחידה, סגן אלוף במילואים אייל דרור. אייל, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אולי. צהריים מצוינים, מאזינים.
אייל, אתה נמצא איתנו היום בתור מי שלפחות בעיניי, אחרי שלמדתי קצת הנושא, עשה לא פחות מהיסטוריה. תספר לנו קודם כל קצת על לפני שהוקמה היחידה הזאת, מה בעצם הייתה החשיבה מאחורי ההתארגנות לקראת ההקמה הזאת?
אז הסיפור של היחסים בבית הנוכחית עם סוריה מתחיל איפשהו ב-2011, בתוך אביב ערבי, ובתוך אירועים של הפגנות המוניות בתוך סוריה, ומלחמת אזרחים נוראית, שמתחוללת גם היום, זאת אומרת, גם ברגעים אלה, בסוריה אנשים נהרגים. וצהל מוצא את עצמו באיזושהי סיטואציה מוזרה, גבול שהיה שקט 40 שנה, ולמעשה הופך להיות גבול מאוד מורכב. עשרות גורמים חמושים, ללא שלטון מרכזי שיכול לווסד, ולהיות לפחות אחראי לאכיפה של אותו הסכם הפסקת האש מ-74. אנחנו מוצאים על הגבול חבר'ה של דאש, של אל-קאידה, וכל מיני ארגונים כאלה אחרים, שאחד הדברים המשותפים שלהם, זה, הם לא אוהבים ישראלים. והצבא מבין שיש לו אתגר ביטחוני מאוד משמעותי על הגבול הזה, ובמקביל לזה נוצר איזשהו קשר ראשוני מול אוכלוסייה מקומית, אנשים שמגיעים לגבול וממש מתחילים לתקשר בשפה הערבית עם הכוחות.
מגיעים לאיזה צורך?
בעיקר לבקש איזשהו סיוע רפואי, ופועלת במרחב יחידה מסוימת מטעם צה"ל, שמעלה איזשהו רעיון של יש פה יכולת להכניס את הפצועים הסורים האלה לישראל, וזה נכון לעשות את זה. עכשיו באותו זמן זה באמת משהו סודי ומשהו שכמעט ולא נחשף. אני קופץ 3 שנים קדימה ל-2016, ובצבא מבינים שיש פה יכולת לייצר סוג של ממש אסטרטגיה, זאת אומרת, לעזור לאותם אנשים. עכשיו, המבצע עצמו שנדבר עליו בהמשך הוא מבצע צבאי, אבל הוא צבאי הומניטרי. אי אפשר לנתק את שתי המילים האלה אחת מהשנייה, ואני אסביר יותר מאוחר, שהתכלית וההיגיון שלו אומר, יש שם אנשים, 250 אלף איש, שחונכו לשנוא אותנו, פשוטו כמשמעו. מאות מפגשים שלי עם סורים, והם כולם מספרים את אותו סיפור. למדנו שאתם האויב, למדנו שאתם השטן, למדנו שאתם לא בני אדם. ואנחנו מבינים שאם אנחנו נשפיע עליהם, על ה-state of mind שלהם, יש סיכוי שזה ירסן את אותם גורמי טרור, שתכליתם זה בסוף לפגע במדינת ישראל. זאת אומרת, אירוע שהוא ביטחוני, כחלק מתפיסת ההגנה על רמת הגולן באותם ימים.
והתפיסה היא באמת שבאמצעות אותם פרטים, אנחנו נצליח לשנות תודעה של עם? נשמע לי קצת יומרני.
זה רכיב אחד.
אוקיי.
פיקוד הצפון עושה שלל פעולות כדי להבטח את הגבול, להגן על הגבול. אחת מהן קוראים לה הקמת מנהלת שכנות טובה. אחת מהן, היא לא, בוודאי שהיא לא הבודדה, אני לא יודע להגיד, כנראה גם לא המרכזית, אבל זה עוד כלי בסוף בסל הכלים שיש לאותו מפקד צבאי, למפקד האוגדה, לאלוף הפיקוד. וכן, יש הבנה שיש שם אנשים שחיים בתופת נוראית. אנשים שחיים באוהלים, 120, אנשים חיים בתוך אוהלים. אנשים חיים בלי חשמל, בלי מים. ואם אנחנו נדע להושיט יד ולעזור, זה יכול להיות שזה ישפיע. עכשיו, כמובן, אין פה איזה הסכם כתוב, כי אנחנו עובדים מול אנשים. אין שם איזה גוף מרכזי. אבל לאט לאט אנחנו מגלים שיותר ויותר סורים בעניין, ויותר ויותר סורים מדפקים על דלתותינו ומבקשים עזרה ממנהלת שכנות טובה.
אני רוצה, התחלת בזה שאתה קופץ רגע קדימה, אז אני קופצת עוד קצת קדימה. היום, אנחנו כבר אוטוטו ב-2020, המנהלת נסגרה ב-2018. היום כשאתה מסתכל על זה אחורה, המטרה הושגה בראייתך?
אפשר לקחת את זה לשני גוונים. קודם כל, בהקשר הצבאי של הקמת המנהלת, המנהלת, כמו כל מה שהייתה תפיסת ההגנה לאותה תקופה של כאוס מוחלט, הוכיחה את עצמה כנכונה. היה לנו גבול עם פוטנציאל מאוד מורכב, נקרא לזה במילים פשוטות, לבן גדול, ושש שנים, 100 מטר, 200 מטר מהגבול, מסתובבים אמצעי לחימה שלא נראו בגבול הזה 40 שנה, ורמת הגולן שלנו פורחת. תיירים מגיעים, ישראלים, זרים, האזרחים ברמת הגולן חיים את חייהם, חורשים עד כמעט עד גדר הגבול, וכמעט לא מושפעים מאותה לחימה הזו. אז מבחינה צבאית זה השיג את תכליתו. כמובן שהיום האיומים הם אחרים. אני חושב שבהקשר הרחב יותר, אני לא חושב, אני בטוח, יש פה הרבה מעבר. נאיבי אני לא, תמים אני לא. זאת אומרת, ברור לי שחלק מהאנשים שם יכול להיות שמחר יפנו נשקם כנגד מדינת ישראל. אבל יש שם מסה קריטית של אנשים שהחיים שלהם ניצלו, פשוטו כמשמעו, בזכות מדינת ישראל. קשה לי לראות בן אדם שרופאים ישראלים נלחמו על חייו אחרי שהמשטר הסורי כמעט לקח אותם, וגופו מצולק מפציעות קרב כאלה ואחרות, כולל זה שסתם הוא שעה בבית והבית קרס עליו, ורופאים ישראל מצילו את חייו, ומהר מאוד עכשיו הוא ילך ויפנה את נשקו עוד פעם כלפי מדינת ישראל. אני חושב שזה ההישג המשמעותי, ואנחנו נחשפים לזה עוד פעם בקהלים שהיום אני בקשר איתם, שזה אנשים מוסלמים שחיים מחוץ לסוריה, לראות אותם מדברים על שכנות טובה, מבחינתי זה אומר שהיה לנו הישג. הישג מדהים.
אני רוצה לשאול אותך דווקא על המקרים הראשונים. אמרת שזה התחיל מאנשים שפשוט הגיעו לגדר. אז אנשים שמחנכים אותם לסנוע ולראות בנו את הרע מכל, איך נוצרת הסיטואציה הראשונית הזאת שהם מגיעים לגדר, כשהגדר היא, שוב, זה משהו שהוא לא נגיש ובהישג יד. זה משהו חריג, אני מניחה.
שאתה לא חושש לאבד את החיים שלך, אז אתה תעשה הכל. כדי להציל את החיים שלך, כנראה שאתה מוכן אפילו ללכת לאותו אחד ששמעת, לא חווית אותו באופן אישי, שמעת שהוא שטן, שמעת שהוא אויב, וכנראה תיקח את הסיכון. זאת אומרת, עוד פעם, אותם...
אין לך מה להפסיד, אתה אומר.
כן, אותם אנשים ראשונים, זאת אומרת שאני יכול להגיד שהיו כנראה אנשים מאוד אמיצים. ומצד שני מאוד מיואשים, שמו נפשם בכפם, החליטו לנסות את מדינת ישראל, בהקשר החיובי, לא בהקשר השלילי, ואני חושב שכולם הבינו שזה היה אחלה ניסיון.
כן. אני רוצה לשאול אותך, הסתכלנו עד עכשיו על הצד האזרחי, אני רוצה לשאול אותך קצת על הצד הצבאי. שנינו פורשי מערכת גדולה שנקראת צהל, ובדרך כלל כשמקימים יחידה, אז יש מקבילות. אז מסתכלים מה עשו ביחידה בפיקוד דרום, ומקימים עוד אחת בפיקוד צפון. פה, תקן אותי אם אני טועה, לא הייתה מקבילה. איך מקימים משהו? יש מאין? מאיפה לומדים?
אז נכון, אין מקבילה. אמנם מפקדת תאום פעולות הממשלה בשטחים, שאני מגיע ממנה ושרתתי שם רוב השירות הצבאי שלי, זו יחידה שמתמחה בהתנהלות מול אוכלוסייה אזרחית, בסיוע הומניטרי, אבל ההקשר היה שונה בגבול הסורי. אחד הדברים שלמדנו, שפשוט צריך לעשות, להעיז ולעשות, וזה מסיטואציות הזויות של מבצעים ראשונים, זה לרדת לגדר עם מציבוש יטראז', אותו רכב שרובנו
כן.
מכירים.
רכב מצוין, כן.
ואני זוכר שאני יורד עם הדוקטור, כי הוא למעשה הקצין השני שמגיע ליחידה, זאת אומרת, אני מגיע לבד ליחידה וצריך לבנות את הצוות,
אז אמרת רופא חייב שיהיה בקהל.
אמרנו שרופא חייב להיות, בעיקר כדי להוריד לי את לחץ הדם מהדברים שאנחנו עושים. אבל אנחנו יוצאים ברכב שלו, ואני זוכר שבתדריך, אני אומר לו, סרגי, בחיית, סע בזהירות, אנחנו עמוסים בקרטוני מטרנה, לא בא לי על תחקיר, תיתן ברק, זה יעוף לנו על הראש. אבל זה פשוט ככה, זה להעיז, זה לנסות, זה להבין שאנחנו הולכים לטעות, אבל להבין שהעשייה הזאת היא, מייצרת את אותו חיכוך מוצד שלי, גורמת לנו להבין קצת יותר מה הם רוצים, מה אנחנו צריכים, כי הכי פשוט היה לתת מה שלנו קל, זה ממש לא בהכרח מה שהם היו צריכים. אנחנו מהר מאוד הבנו שלמול שלל האילוצים שהיו עליהם, לא נוכל לתת מזון בפעימות הראשונות, כי זה פשוט לא יתפוס שם. והלכנו על מבצעים הרבה יותר מורכבים של עזרה רפואית הרבה יותר רחבה, שמן הסתם היא יותר קשה, יותר מורכבת להביא אותה, היא מחייבת גיוס של שותפים כאלה ואחרים. אז הלמידה הזאת הייתה הליך מרכזי בכל הפעילות של שכנות טובה, זה היה משהו ממש עיקרון שטבענו לעצמנו, ולשמחתי המפקדים, אם זה באוגדה ואם זה בפיקוד, היו עם ראש פתוח, והם הבינו את זה ש... מותר לטעות, שמותר לטעות.
שאתם לומדים את הצורך למעשה.
שאנחנו לומדים, שאנחנו, אפשר לשבת במשרד ולכתוב ניירות ולתכנן תוכניות, זה הכל נפלא עד הרגע שאתה מגיע למגע בגדר ועושה פעולה, ואתה פתאום מבין שכל מה שחשבת הוא ממש לא נכון.
מה למשל? תן לי דוגמה למשהו ש... לא יודעת, אני מניחה שכשהבאתם מטרנה לא גיליתם שאין בצורך.
נכון, אבל שירד מזון בתחילת הפרויקט, אז בצד הסורי שרפו אותו.
כי מה?
והתחילו דיונים בצבא, רגע, הסורים שיקרו. הם ביקשו,
הם לא
הם ביקשו שנעשה שיתוף פעולה. הנה, עשינו מבצע, סיכנו חיילים, ובסוף הם שורפים אותו. שישבנו קצת יותר לעומק, ושבשיחות עם חבר'ה מבפנים שיצאנו לפגוש אותם, אז הם הסבירו שהם לא משקרים, הם פשוט בכללי המשחק כרגע, ולמול האילוצים שלהם, מזון זה לא משהו שיתקבל בצורה נכונה, לא שלא צריך אותו, אבל זה קו גדול מדי לחצות בשביל סורים. השיתוף פעולה עם ישראל הרי הוא גם ככה מסוכן, הוא סופר מורכב, לא בשביל כל דבר הם מסכנו את החיים שלהם.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, באיזה תחומים כן?
אז אנחנו מבינים שההתחלה היא בפן הרפואי, ומפה רגע יוצאת סריה של מבצעים עם שותפים, חלקם זה ארגונים ישראלים, חלקם זה ארגוני סיוע נוצרים, בין של אספקת תרופות.
תרופות כן ומזון לא?
תרופות מצילות חיים. מזון בשלב שם הוא לא מציל חיים, אנשים לא מתים מרעב שם, צריך להבין, הם חיים קשה, הם צריכים את המזון הזה, אבל עוד פעם, באווירה הציבורית, לא בשביל זה אני מוכן להיקרא משטאפ. בשביל אנטיביוטיקה שתציל את החיים שלי, זה משהו אחר. בשביל להכניס את הילד שלי לטיפול בישראל, כי יש לו גלוקומה, לחץ תוכני, זה במשחק, את זה מותר לי. אז אנחנו יוצאים למבצע, אולי הכי מורכב של המנהלת, אבל הכי מרגש בוודאות של המנהלת, שאנחנו קוראים לו ביקור רופא, אנחנו מפתחים מבצע כזה. דרך אגב, את מחייכת כי אנחנו קוראים למבצע ביקור רופא על שם הציניות שאנחנו כמפקדים בצבא לשעבר מכירים את הטלפון של יום שבת והחייל של אני בביקור רופא.
כן, אבל זו דוגמה לא טובה.
אבל זה הומור פנימי שלנו. אבל המבצע עצמו, התכלית שלו זה לקחת 25 ילדים. עוד פעם, לא פצועי מלחמה. חולים במחלות כרוניות. משהו שבעוד פעם בעולם שאנחנו חיים אותו, אז אני לוקח הפניה מרופא משפחה והולך לרופא המומחה וממשיך לחיות. בסוריה זה פשוט לא קורה. 25 ילדים מגיעים עם האימהות שלהם לגבול פעם בשבוע. יש לנו שיתוף פעולה מדהים עם שלושה בתי חולים, נהריה, זיו ופוריה בטבריה. שיתוף פעולה יוצא דופן. היו עוד כמובן כמה בתי חולים, אבל ביקור רופא פחות היה למולם. ומסיעים 25 ילדים, 50 איש, קבוצה של אוטובוס.
אוטובוס, כן.
לחד יומי כזה, בתוך מדינת ישראל.
אבטחה?
אבטחה, כמובן, עוד פעם הכל, בנהלים מוגדרים, שגם אותם אנחנו לומדים מפעם לפעם, ומה אנחנו יכולים לעשות, ובסוף זה הכל זה משאבים של צה"ל. ואני חושב שההיילד בסוף...
של צהל אבל גם של המדינה, זאת אומרת, הבית חולים...
הבית חולים הוא של המדינה, חד משמעית, חד משמעית. המדינה מבינה שזה נכון לעשות את זה. זה נכון גם ביטחונית, ואני חושב שמהר מאוד מבינים שזה נכון גם אנושית. כי שאנחנו...
הביקור הזה, סליחה שאני קוטעת, הביקור הזה של הילדים האלה, זה משהו שהוא ongoing, זה לא זבנג וגמרנו.
ממש לא. זה 72 מבצעים, זאת אומרת, מתוך 700 מבצעים שהמנהלת מבצעת, ביקור רופא קורה 72 פעמים, זאת אומרת ש-1400 ילדים כאלה נכנסים למדינת ישראל. חלקם, זאת אומרת, כולם חוזרים חזר לסוריה, חלקם אנחנו מביאים אותם פעם שנייה ואפילו פעם שלישית, כי אנחנו מבינים שהם צריכים עכשיו איזשהו ניתוח, או ניתוח המשך, או ניתוח ואחרי זה ביקורת, כדי שהם באמת יוכלו לחזור לחיים נורמליים עד כמה שניתן. המבצע מורכב, זאת אומרת, 50 איש להכניס, עוד פעם, אני מדבר כרגע בהקשר הביטחוני שלו, אין לנו מידע מודיעיני מי הם, מה הם, איך עושים את הבידוק, איך אנחנו מבינים שעכשיו לא נכנסת לנו מחבלת מתאבדת, איך אנחנו מבינים שהאויב לא עושה עלינו עכשיו איזו מניפולציה, כי הוא מתכונן למבצע כזה, ואז פתאום אנחנו רואים ילדים סורים, ואני מניח שפה כל מי ששומע אותנו, רואה אותנו, הוא או אבא או אמא, או לכל הפחות, אח, אחות, לילדים. ולראות ילדים קטנים, גילאי 4, 5, 6, שמגיעים בינואר של רמת הגולן, אני מזכיר, זה ינואר כן. של רמת הגולן, זה גשם, זה קור, מגיעים יחפים לגבול, כבן אדם, ואני שם רגע את הדרגות בצד, כבן אדם, זה פשוט שובר את הלב. לדעת שאנחנו עכשיו מצליחים לקחת אותם מבפנים ולתת להם גם טיפול רפואי, אבל גם תקווה, סוג של תקווה של תראו רגע, הנה עולם נורמלי.
אני מניחה שאם אנשים שנכנסים פעם אחר פעם, משהו שהוא מתמשך, אז גם מצליחים להכיר קצת את הבן אדם, להחליף כמה מילים מעבר להלוך ושוב באוטובוס.
נכון.
אתה רוצה לתאר לנו קצת את ההיכרות הזאת?
אז השיחות איתם הם מאוד מעניינות, כי אתה שומע אנשים, זאת אומרת, הם גרים חלקם 500 מטר מהגבול. זאת אומרת, זה...
כן.
כאילו, כמו, זה כלום. לא יודע, כמו מפה לקפיטריה הקרובה, וזה תהומות, זה פשוט שני עולמות שונים. ומספרים לנו את הסיפורים האישיים שלהם, על ילדה שמספרת איך היא 12 פעמים בשש שנים עוברת בית. עכשיו, זה לא כי היא עברה משלושה חדרים לארבעה חדרים ואז לווילה, זה כי היא בורחת עם המשפחה שלה מהפצצות שרודפות אחריהם. וזה ילד, זאת אומרת, זה סיטואציה שנגיד לי, משהו שהוא ממש ברמה שהוא כמעט ממוטט אותך, שילד סורי, אתה מדבר איתו, עכשיו אני דובר ערבית, אז כמובן הכל קורה בערבית, והוא מבין מה אני שואל אותו, ואני שואל אותו שאלה נורא נורא פשוטה, מה תעשה שתגדל? עכשיו, עוד פעם, כשאני שואל את הבת שלי שהיא בת 9, אז כל שבוע בערך תשנה דאטה, ופעם רקדנית, ופעם טבחית, והילד הזה לא עונה.
וזה לא כי הוא לא מבין.
לא, לא, ואני ברור לחלוטין שהוא מבין, ואני שואל אותו פעם שנייה, והוא עדיין לא עונה, והוא נועץ במבט. ובפעם השלישית הוא כזה ממלמל שאני לא יהיה גדול.
וואו.
ואני באמת מרגיש ככה שבום, חטפתי איזה קף על הפנים. אני אומר לו, מה זאת אומרת לא תהיה גדול?
שזו תשובה שאפילו לא חשבת עליה,
כן.
אני מניחה.
אני אומר לו, מה זאת אומרת לא תהיה גדול? אני עוד שואל אותו.
וואו.
הוא אומר לי, חברים שלי מהכיתה מתו בהפצצה. המשפחה שלי נפגעה מהפצצה. זה כנראה מה שיקרה לי בשנה, שנתיים הקרובות. זה המציאות שהחבר'ה שם חיים.
זה חוסר תקווה... משווע.
לחלוטין. זה, הם מבינים דרך אגב שלאף אחד לא אכפת. העולם כן. הגדול, הנאור, so called, מסתכל על אנשים שנטבחים. עכשיו, בשנות ה-40 הסתתרו בכל מיני תירוצים שלא ידענו.
פה כולם יודעים.
היום עושים יוטיוב, כן. גוגל, והסרטונים רק רצים. ומבינים שלאף אחד לא אכפת חוץ מלזה מדינה אחת, שפעם הייתה אויב שלהם, ופעם הם הכירו אותה כאנשי השטן, והם היחידים שבלילות הקרים פותחים בשם את הגדר ונותנים להם תקווה.
כן, האמת שסיפורים ממש מעוררי צמרמורת. אנחנו נעשה הפסקה ונשמע את עידן רייכל, מילים יפות מאלה, ונמשיך אחר כך להמשך השיחה בנושא.
Tu hai mera pyar pehla Tu hai mera pyar pehla Tu hai mera pyar Tu hai mera pyar Tu hai mera pyar pehla Tu hai mera pyar pehla Tu hai mera pyar pehla Tu hai mera Tu hai mera pyar, tu hai mera pyar, pehla
אנחנו עם רובי אמרשלג. צהריים טובים, רובי.
צהריים טובים, שלום שלום.
אז נציג אותך, אתה הכתב הצפוני של כאן תאגיד השידור הציבורי.
נכון.
ואתה מצטרף אלינו לשידור, מכיוון ששמענו פה את אייל מדבר על, על מנהלת שכנות טובה, והוא מדבר על זה מנקודת המבט של הצבא. ואני רציתי לשאול אותך, איך אתם בתקשורת, קודם כל התוודעתם ליחידה הזו, כי בהתחלה זה היה מין סוד, לא?
כן, אני התוודעתי לזה מעצם העיסוק בפצועים הסורים, וכל הנושא של המלחמה או הלחימה, תנודת הגדר, בגבול הסורי בגולן. צריך לזכור שאנחנו מדברים על ימים שהגולן היה בכותרות, וכמעט כל יום דיווחנו על מה שאז כינינו זליגות.
זליגות, כן.
זליגה של ירי מהלחימה הפנימית בסוריה לעבר השטחים שלנו כאן ברמת הגולן, וראינו פשוט את הלחימה ואת האקשן מול העיניים, וזה היה נושא יומיומי. אז איכשהו מפה לשם גם העניין הזה של המנהלת שהייתה בהתחלה לעשות כמוס נודע ונחשף. כל העניין של הקשר עם הסורים זה היה בהתחלה התחיל ממש ממש בסודיות, גם הנושא של שיבת הפצועים ראשונים שהגיעו בפברואר 2011, אם אני לא טועה, גם זה התחיל בתור סוד מוחלט, ולאט לאט הצבא הלך ונפתח והבין גם את היתרון הגדול שיכול להיות בזה מבחינת יחסי ציבור, מבחינה הסברתית. אני חושב שהשיא היה בסוף בכתבות שעשינו על שכנות טובה, כולל החשיפה הגדולה של אייל בסוף, ברגע שהוא בעצם נחשף
כבר יכול המצלמות. היה להיחשף, כן.
ברגע שהוא הפך מאלף לאייל מול המצלמה שלי, בכתבה שלי, וזה היה מבחינתי כבוד גדול, אז כן, אני חושב שזה היה איזשהו רגע של סי בחטיפה הזאת של יחסי ישראל-סוריה.
איך התקשורת באופן כללי, לאו דווקא תקשורת ישראלית, מקבלת את, את היחידה הזאת? אתה יודע לספר לנו קצת?
תראי, אני לא יודע לדבר על התקשורת הזרה, אני יודע שחלק מכמה כלי תקשורת זרים שהובאו באופן מודע על ידי דובר טל, יחידה דובר טל, כדי לסקר את הפעילות, והם אלה שבעצם סוג של אכלו מהיד של דובר טל, והם שידרו את הדברים כהווייתם, כמו שאנחנו כאן במדינת ישראל רצינו להתיג את זה. מבחינת התקשורת הישראלית, אני חושב שלא היה מישהו ש... ביקר את הפעילות הזאת, כולם ראו את זה בעין מאוד מאוד טובה, מאוד חיובית. אני חושב שאחת הנקודות החשובות היא שלא פעם התמודדתי עם טוקבקים ועם אנשים שאמרו לי, למה בכלל צריך לעזור לאויב? למה צריך לתת להם את הסיוע הזה? זה ערבים שהתהפכו עלינו והרבה מאוד ביקורות מהסוג הזה, וברגע שהם כבר לא יצטרכו אותנו או לא יוכלו לקבל את הסיוע הזה מיון נגדנו וכו וכו וכו. וזו שאלה ששאלתי לא אחת, אני זוכר את אחת הכתבות שעשיתי עם אייל, וזה היה לדעתי שתי יממות אחרי שירו רקטות אל יישובים ישראלים, ושאלתי את השאלה הזאת, למה בעצם צריך לעזור למי שתוקף אותנו, וזה אחד הדברים שהעלינו שוב ושוב בתקשורת, את סימן השאלה הזה, כדי לנסות ולהסביר את החשיבות של הפעילות הזאת, ואני חושב שההוכחה הטובה ביותר הייתה, לחשיבות של המנהלת הזאת ושל הסיוע הזה, זה שאף פיגוע נגד ישראל או נגד כוחות צה"ל לא יצא מטעם אלו שקיבלו את אותו הסיוע.
בהחלט. אני רוצה לשאול אותך רגע אחד, בתור מי שגר בצפון ולא רק מבקר שם, מה המצב היום, ככל שאתה יודע, מעבר לגבול?
ממה שאני יודע משיחות עם קטינים וגורמי מודיעין, אז אין לחימה כרגע, פה ושם יש קצת סגירות חשבון של המשטר עם מי ששיתפו פעולה בעבר עם המורדים. באופן כללי החיים חוזרים לאט לאט למסלולם, מה זה אומר? החקלאים חוזרים לאבד את השטח, האנשים חזרו לבתיהם, אין שיקום של התשתיות, יש כפרים הרוסים לחלוטין, ממש כפרים צמודי גדר ו... אפשר לראות את ההריסות האלה בעיניים, אין כרגע שיקום של התשתיות האלה, אם יש זה דברים מאוד מאוד בודדים, פה איזה צינור מים, שם איזה קו חשמל, אבל באופן כללי לא מתקנים את ההרס, והבעיה הכי גדולה שלנו כישראלים זה הכוחות שהולכים ומתקווים שם בצד השני, דבר שדובר עליו לא אחת, גורמי חיזבאללה, גורמים פרו-איראנים כאלה ואחרים שהרוסים מנסים לסייע למדינת ישראל להרחיק אותם, ועם זה מתמודדת היום מדינת ישראל, מעבר לכך בקטע הומניטרי, אין שום דבר חדש, מה שהיה מרגע שנסגרו השערים, זה מה שיש גם היום.
אפרופו גורמים שיושבים שם עכשיו על הגדר, מה קורה היום עם מי שסייע מהצד הסורי? הרי כדי לעשות את אותו שיתוף פעולה, היה גם צד סורי. היו שם גורמים.
אז אני יודע שלחלקם מחלו, הייתה איזושהי מחילה, איזושהי חנינה, אחרים נאלצו להעתיק את מקום המגורים שלהם, חלק מהם באו חשבון, אבל הרוב הגדול של אלה שקיבלו את הסיוע, הם לא נזוקו. על מה קרה עם כל אחד ואחד מאותם פעולה, אני לא יודע לומר, אבל באופן כללי, אני חושב שהמובילים שבהם, אז הם כבר לא בשטח, לא נמצאים מולנו.
תאמר לי, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים ומודים לך, דיברת על זה שבהיבט ההומניטרי, מה שהיה הוא שהווה והוא שכנראה גם יהיה. יש בראייתך מקום לשוב ולנסות להקים יחידה כזאת, או לפעול אל מול הגורמים מעבר לגדר? הרי בסופו של דבר, המציאות שם לא באמת השתנתה. יש לנו עם מי לדבר היום?
אם יש איזשהו דיבור, זה באמצעות כוחות אונדוף, כוח האום שנמצא שם, וכוחות הרוסים שפחות מתעסקים בקטע הומניטרי. היום אין מה לדבר על סיוע הומניטרי. היום יש שם מדינה, מדינת סוריה, אם נרצה או לא נרצה.
אבל תמיד הייתה מדינה, לפחות על הנייר.
נכון, אז בעצם המצב חזר אחורה מהבחינה הזאת. יש שם ריבון, הם מנסים לחזור ולשלוט. יש שם את כוחות הצבא שהיו שם לפני כן, החטיבות הסוריות משקמות את עצמן, המשטרה הצבאית, המשטרה האזרחית גם חוזרים למקומות האלה, כך שאין היום מה לנסות ולתת סיוע הומניטרי, כי פשוט הסורים גם לא היו מוכנים לקבל את זה, כי יש כרגע ריבון בשטח, וזה כבר לא הכאוס שהיה, זאת אומרת, זה כאוס מסוג אחר לחלוטין.
אז זהו, שנראה שזה גם כאוס, רק פשוט קצת אחר.
כן, מסוג אחר. זה חוזר למה שזה היה לפני פרוץ מלחמת האזרחים מבחינת המשילות ששמע, ולכן מבחינת ישראל יש איזושהי כתובת, כתובת מדינית, שזה בעצם הנשיא אסד וכל גורמי המשטר, כך שכרגע אין מה לנסות וליצור קשר עם גורמים, לא לצורך סיוע הומניטרי מכל מקום.
אוקיי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, והמשך צהריים מצוינים.
תודה, חורף בריא ומלא גשם, תודה רבה.
אמן. יאללה, אנחנו נמשיך איתך. הסתכלתי ככה בזווית העין כשרובי דיבר, ראיתי שאתה מהנהן במרץ לגבי השאלה האם יש מקום לפתוח שוב את היחידה, אולי בפורמט קצת אחר. אתה רוצה לומר על זה מילה?
אני יודע להגיד שאנחנו רצינו להמשיך סיוע, ששלטון אסד כבש חזרה את הגבול שנה שעברה, אז המעשה הראשון שהם עשו לא היה בטעות לבנות איזה בית ספר או לשקם באר מים, חלילה לעזור לאוכלוסייה שהם מופקדים עליהם, אלא למעשה היה לסגור את כל היציאות מהכפרים בסוריה, את היציאות המערביות מהכפרים לכיוון הגדר עם ישראל, ולהציב שם את השוטרים או את החיילים.
זאת אומרת, אמירה מאוד ברורה.
חד משמעי. צריך להבין, המשטר הסורי עשרות שנים כאג'נדה ברורה מחנך לסנוע נגדנו. הרי הריסות קונטרה, הרי כל מי שהיה בבן טל מכיר את הריסות קונטרה, זה לא נחרב במלחמת האזרחים, זה נחרב ב-73, ביום כיפור. הדבר היחיד ששוקם זה איזשהו מצפור ליד, פשוט כדי שיוכלו סורים להגיע לשם בטיולי בית ספר ולצפות על העיר הארוסה, כחלק מתראו, זה מה שהאויב הישראלי עושה. אז המשטר אין לו שום אינטרס, על אף שצורך, בוודאי שיש לו צורך, יש לו שם נזקים במיליארדי דולרים, להרים סוריות, כולל בגזרת קונטרה ודרה, שזה הגזרות שקרובות לגבול. אין לו את הכסף לשקם אותם. אבל עוד פעם, זה נוגד את האינטרס שלו. כל קשר כזה או אחר עם ישראל, גם אם הוא עקיף מבחינתם, הוא בעייתי.
הוא בעייתי.
בוודאי, הוא פוגע להם באג'נדה של בואו נשנא את ישראל. זה הרי אחד מהמנועים שמשטר כזה...
כן, מנוע שנאה הוא מנוע חזק.
כן, מפמפם.
אני רוצה רגע אחד להתייחס לא למה ש... למה שהיה, אלא למה שאתה עושה היום. היום למעשה השתחררת, פשטת את המדים, אבל בעיניי אתה, מה שאתה עושה היום זה המשך ישיר. תגיד במשפט אולי מה אתה עושה היום, ואז כולם יבינו.
אז למעשה היום אני מרצה על הפרויקט הזה. דרך אגב, בצורה מקרית, כשהייתי בחופשת שחרור, טסתי לאנגליה לסבב הרצאות, ונפגשתי שם עם איזה חבר פרלמנט אירי, והסברתי לו על פרויקט, הוא מוביל את חוקי ה-BDS נגד מדינת ישראל בפרלמנט האירי. וסיימנו את הפגישה, הוא אמר לי, וואו, לא ידעתי שאתם ישראלים כאלה, לא ידעתי שאתם יכולים לעשות דברים כאלה, וחזרתי הביתה ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. והם למעשה אני פוגש קבוצות וסטודנטים.
בארץ, בחול?
בארץ ובחול. לפני שבועיים ארגון חינוכי בשם Stand With Us, שאני עובד פה בארץ, טסנו ופגשנו את הסניף המקביל בבריטניה, ועשינו שם סבב הרצאות של 12 הרצאות. החלק הכיף, אני אקרא לזה, היה למול קהילות יהודיות ונוצריות, אבל זה פעם, זה קהל אוהד. החלק היותר מורכב היה מול סטודנטים, ושתי הרצאות, סטודנטים פרו-פלסטינים, ניסו לפוצץ, זאת אומרת, באמצע הרצאה.
מה זה אומר?
באמצע הרצאה, נראה באופן אירוני, בדיוק שאני עם שקופית, שרואים חיילי צהל, קוראים מעל בחור סורי ומעניקים לו עזרה מצילת חיים, הם קפצו מתוך הקהל, התחילו להניף דגלים ולקרוא קריאות של occupation ו-war criminal, ועוד כאלה.
לא הקשיבו למה שאתה דיברת.
ממש לא. חצי שעה הם עומדים שם וצורכים צרכות. כל המערכת שם בבריטניה שאי אפשר לגרש אותם מהאולם, כי זה ה-freedom of speech. עכשיו, בשם חופש הדיבור, מותר להם לקטוע חופש דיבור של מישהו אחר, אבל אנחנו מכירים את הציניות של המקומות האלה. הקטע היותר מעניין הוא שתוך כדי זה שהם צועקים, ניגשים אליי סטודנטים מוסלמים, חבר'ה ממדינות כמו סעודיה, פקיסטן, בנגלדש.
שלומדים שם.
עוברים את המאבטחים שמקיפים אותי. אני מסמן להם שזה בסדר שהם יתקרבו אליי. ודבר ראשון, הם אומרים, אנחנו רוצים להתנצל, אנחנו באנו כן כדי לשמוע, ובתוך כל החצי שעה הזו של הצעקות, מתפתח שיח, והם שואלים שאלות, והם מקבלים תשובות, זאת אומרת, הם רצו לשמוע, הם רצו ללמוד, דווקא לא על סוריה, הם שאלו שאלות המקומות אחרים שקשורים לגבולות שלנו, אני מניח שאת יכולה לתאר על איפה הם שאלו, והם קיבלו תשובות, ופה היה דיאלוג, פה היה שיח, ו...
וזה מה שהשיג את המטרה, אתה אומר.
מבחינתי זה השיג את המטרה, זאת אומרת, אחרי זה גם המשכנו את ההרצאה, וכל מי שרצה לשמוע על הפרויקט שמע, ואני חושב שזו מטרה שהיא סופר חשובה, בסופו של דבר, להסביר, נכון, הפרויקט הסתיים, אבל... לא הרבה בישראל מכירים את הפרויקט, ובוודאי ובוודאי שלא הרבה בעולם מכירים אותו. אני חושב שזה פרויקט שמציג אותנו באור אחר, הוא נותן לאנשים שאני קורא לזה, הם ניטרלים בחשיבה, כי מי ששונא אותנו, לצערי שונא אותנו, דרך אחד הדברים שאני אגיד, זה פשוט מבערות וחוסר רצון להבין, אבל מישהו ניטרלי, זה נותן לו כלים רגע להגיד, רגע, בוא נלמד קצת מזה ישראל, וכאלה מקרים יצא לנו לא מעט, שפתאום חבר'ה שעבדו איתנו בפרויקט, אנשים מוסלמים מסורים לשעבר, שממש ראינו את התהליך שהדעה שלהם משתנה על מדינת ישראל, ואני חושב שפה יש איזשהו ערך מוסף סופר חשוב לפרויקט הזה, בהקשר של איך ישראל מוצגת החוצה.
אין ספק שיש לזה ערך מוסף, אבל כשאתה מדבר, אני חושבת לעצמי, אתה עושה את זה עם איזשהו ארגון שהוא ארגון פרטי, נכון? זה לא משרד החוץ, משרד החוץ לא מעורב בזה, לא תומך, לא נותן יד, נכון?
נכון.
קצת מוזר, לא?
אני עושה את זה כרגע מטעם עצמי, זאת אומרת, יש ארגונים שהם ארגונים פרטיים, עמותות כאלה ואחרות, שמבחינתם הסיפור שלי חשוב כדי לחשוף אותו הלאה.
כן, אבל זה אינטרס של המדינה, ובסופו של דבר, הרי המדינה היא זו שהשקיעה את המשאבים גם במנהלת שכנות טובה, וגם, כמו שדיברנו קודם, בבתי החולים וכולי, אבל אני מבינה שאין איזושהי הבנה שאולי כדאי להמשיך ולהעביר את המסר הזה בעולם. לא, לפחות לא הבנה ממסדית.
אני אגיד את זה בצורה עדינה, יש הבנה, היא מחלחלת לאט, לאט. אני מקווה ש...
פעם כשתהיה ממשלה, אולי
גם זה יכול
להיות. יהיה משהו עם זה, אבל בסדר. זו גם יכולה להיות אופציה. אנחנו נעשה עכשיו אתנחת האחרונה, ונשמע את שבט אחים ואחיות, כמובן, ואז ננסה לסכם את הנושא הטעון והמעניין הזה.
שבעים שנה במכונית, אני נוסע ומביט על מה היה ומה נהיה, ואך נפשי עוד הומיה מהמצדה של הזריחות, ירושלים בסליחות, מחוף כנרת ואכסי
מהמסיבות של תל אביב, אבי חלם והתפלל
לחיות בארץ ישראל, או היום ילדי אותי שואל מה הסיפור של ישראל.
כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב, אבותינו שורשים
שבט אחים ואחיות, אותה שכונה
אותו רחוב,
דרס ארבנים
של יעקב,
אוספים ביחד נדודים בתוך תרמיל געגועים, אדם ונוף מולדתו, חורת קווים בכף ידו, לנדרים
רחות פרדס של הדרים,
ובעיניה של אמי
תמיד אמצא את מקומי, על הגיטר מתנגן ניגון עתיק שמחבר.
כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב,
אבותינו שום
הפלאים של הסיפור כמו שתי מילים להתחבר
בחוץ האב של משורר אני מכאן אני שייך וכל חבר שלי כמו אב
אתה פועמת בלבבי אני מזרח מערב
בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט, אחים ואחיות.
אז אנחנו ממשיכים אחרי המשפט היפה של הנשיא, ואני רוצה למקד עכשיו את השיח בדקות שנותרו לנו, בשיתוף הפעולה. דיברת על כך שהיה שיתוף פעולה עם ארגוני סיוע. תפרט קצת איזה ארגונים, מה היה שיתוף הפעולה.
ככל שהפרויקט גדל, הבנו שהוא צריך תקציב. עכשיו, התקציב שמדינת ישראל הקצתה לו היה יפה, אבל הוא בוודאי לא מספיק לפרויקט הומניטרי. ומהר מאוד הבנו שאנחנו צריכים למצוא את אותם ארגוני סיוע, שיודעים לעשות סיוע, ושיש להם את האמצעים והיכולות. זאת אומרת, אני לא צריך להעביר כסף לצד השני, אבל אני רוצה להעביר אינקובטור, זה עולה כסף. הראשונים שחברו באמת היו ארגונים ישראלים, זאת אומרת שהיו נגישים דרך, פנינו, ביצענו פנייה לכל מיני ארגוני סיוע מאוד מאוד גדולים בעולם, מאוד מוכרים בעולם ההומניטרי. התשובה הייתה לא.
לא מנומק או סתם לא?
לא באנגלית מפולפלת, יפה. אבל שמסבירה שזה פוליטי ואנחנו לא יכולים. זאת אומרת, אז מה אם צריך להציל חיים? יש פה פוליטיקה מעורבת. והגענו לארגוני סיוע פרטיים, שאחד הדברים היפים בפרויקט הזה, שהיו ארגוני סיוע שהם נוצרים, וארגון סיוע מאוד גדול מוסלמי, ארגון סיוע נוצרי שמגיע לארץ ופוגש אותנו, ומחליט שהוא מקים מרפאת שדה מעבר לגדר, זאת אומרת, באותו שטח מפורז, אבל הגדר, גדר הגבול היא מאחוריהם, היא בגב שלהם, זאת אומרת, הם לא יושבים
בשטח שלנו,
וברור לכולם שכדי, אם יש חליל האירוע, אז לנו לוקח זמן להגיע לשם. דרך אגב, כדי לעשות את זה עוד יותר מורכב, אז הם יושבים באזור שהוא 3 קילומטר צפונית, לאזור שנשלט על ידי החבר'ה של דאש, שהם כידוע לא אוהבי ישראל או נוצרים.
ומי מאבטח אותם שם?
הם מאבטחים את עצמם. הם מבינים, מה זה מאבטחים? הם מאבטחים את עצמם בלי נשק, כמובן. זאת אומרת, הם, מה שקרה, זה עוד פעם, זה צריך להבין, זה חבר'ה שהם מאמינים מאוד גדולים, והם, ג'יזוס שומר עלינו, גאד שומר עלינו. 8,000 סורים חווים את המקום הזה. 8,000 סורים מגיעים, נכנסים.
אבל הסורים האלה יודעים שזה סיוע ישראלי, או שהם יודעים שזה סיוע של איזשהו ארגון נוצרי?
זה בסוף צמוד לגדר הישראלית. אנחנו מול המקבילים שלנו בצד השני מפרסמים את דבר הקמת המרפאה, ולכולם ברור שזה...
מי פועל שם בתוך המרפאה בפועל?
צוות אמריקאי שממש חיים שם, בתוך אוהלים, חיים שם קרוב, קצת יותר משנה ברצף.
זאת אומרת שהפרצוף...
שהם רואים זה פרצוף אמריקאי.
זה אמריקאי.
כן, חד משמעית, רואים אמריקאים, שלרב גם בתרבות הערבית, גם מוגדרת כסטן, זאת אומרת, נכון. ישראל סטן קטן, ארצות הברית סטן גדול, ו-8,000 איש עוברים שם, ועוד פעם, וחווים משהו אחר. זאת אומרת, הם מתחילים לחשוב, רגע, כל מה שסיפרו לנו פה על, על האירוע הזה הוא, הוא לא נכון. אז זה ארגון אחד, וארגון מוסלמי שמגיע. זאת אומרת, תנסי רגע לדמיין סנריו שבחור מוסלמי, סורי לשעבר, זאת אומרת, הוא גר כבר 30 שנה בארצות הברית, אבל הוא עזב את סוריה בגיל 30 בערך. והוא מגיע למפקדת האוגדה, והוא נפגש איתי במבנה שלי. הוא אומר לי, אתה פשוט לא מצליח להבין, אני סורי. אני גר בארצות הברית, יש לי פספורט, יש לי עזרה. אני סורי. אני עומד ברמת הגולן עם קצין ישראלי, מדבר איתו ומתאם איתו איך אני מציל את העם שלי, שכל החברים האחרים לא מוכנים לעזור. זאת אומרת, זה פשוט שינוי תודעתי דרמטי. דרך הבחור הזה לימים, הוא אומר שאני יושב עם החבר'ה שלי בארצות הברית, שהם ערבים, מוסלמים, ומדברים, ועולה איזה ביקורת על ישראל. אני אומר, חבר'ה, נורא פשוט, תפסיקו לדבר. קחו כרטיס טיסה, טוסו לישראל, תראו בעצמכם. זאת אומרת, אז השיתוף פעולה הזה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה פעמים בהיסטוריה יהודים, נוצרים ומוסלמים עובדים ביחד, נקרא לזה תחת פיקוד של קצין ישראלי. זאת אומרת, זה סנריו שקורה בצהל, כן. עם אוכלוסייה הנוצרית והערבית, נכון. אבל לא וזה משהו שהוא לטעמי יוצא דופן. הם נותנים לנו 98% מהיקף הסיוע, מעלות הסיוע שעובר לצד השני, תרומות. זאת אומרת, זה מספרים עצומים. אין שום סיכוי שהפרויקט הזה היה מצליח ללא שיתוף הפעולה באמת היוצא דופן עם אותם ארגונים שהגיעו לפה, חלקם כדי לעזור לסורים, חלקם כדי לעזור בריאתם למדינת ישראל. הנוצרים אמרו, אנחנו עוזרים למדינת ישראל. זה שבי פרודק אנחנו מצילים חיים של סורים, זה בסדר, אבל באנו לפה כי אנחנו אוהבים את ישראל, ומבחינתנו זה שליחות.
זאת אומרת, גם הם הבינו את המטרה לטווח הרחוק, והסיוע ההומניטרי היה אמצעי.
כן.
אני רוצה עוד להבין היבט אחד. בסופו של דבר, התהליכים האלה, גם כלפי העולם, הם רואים אותם ממש בנגיעות קטנות. זאת אומרת, גם הארגונים האלה לא מאוד מפרסמים את זה.
לא. אמר את זה רובי, בתחילת הדרך בכלל הפרויקט היה מסווג, זאת אומרת, לא הוצאנו אותו לתקשורת, עד למעשה יולי 2017, מתוך הבנה שחשיפה שלו בשלב מוקדם מדי, פשוט תהרוס את האמון שנוצר עם הסורים. גם שזה נוצר, אז כן, אז היו כתבות במדיה הישראלית, וגם במדיה הזרה, כולל בשפה הערבית, בוודאי שזה בנגיעות, כי מה לעשות, יש ערוצים כאלה ואחרים שקצת כואב להם ב-DNA לספר דברים טובים שישראל עושה, אז זה היה ככה איזו עבודה, אני מניח, של דובר צהל, ושמי שאחראי לזה כדי לנסות כן להביא את אותם גורמים זרים. עוד פעם, זה פורסם, בוודאי שבזעיר אנפין.
איזה תגובות התקבלו לפרסומים האלה?
אם זה לא הקהל הישראלי, אז זאת אומרת, עוד פעם, אלה ששונאים אותנו, יסבירו שזה...
העובדות לא מבלבלות אותם.
חלילה. אתם עושים את זה, כמו שאתם עושים כל כך הרבה דברים טובים לעולם, כי הכל כדי לחסות על מה שאתם עושים בכיבוש. עוד פעם, אבל אלה אנשים שבאמת, לצערי, אני לא בטוח שאפשר לשכנע. מצד שני, אמרתי, אנשים שבאים עם איזה סוג של הם רוצים ללמוד, אני יכול להגיד שזה משפיע. אני אתן דוגמה פשוטה. בטוויטר יש לי עוקב, בחור סורי, פליט, גר בקנדה. הוא לא קיבל סיוע משכנות טובה, הוא מגיע מחמה, שזה מקום הרבה יותר רחוק מהגבול. הוא התחיל לעקוב אחריי. היום הוא הראשון שמפיץ את כל טוויט שלי, כל ציוץ שלי, הוא הראשון שמצייץ, שתקפו אותי באנגליה, הוא היה הראשון של להסביר, חבר'ה, אני נגעל מאיך שאתם מתנהגים, הלוואי וכולם היו מתנהגים כמוהו. אז זה מחלחל, לאט, לאט, אבל זה מחלחל, וזה איזה שוג של מנוע ודרייב להמשיך עם זה.
אני מבינה שאתה בכלל לקחת את זה כאיזשהו פרויקט לחיים. אתה... רץ עם זה קדימה.
זה סוג של, אנחנו בודקים כמה כיוונים, סבירות גבוהה שלמעשה אנחנו רגע, אני אנסה לחקור את זה קצת יותר לעומק, גם ברמה האקדמית, ולמעשה...
אתה ממש חושב לכתוב על זה?
כן, כן.
בהיבטים הביטחוניים או בהיבטים ההומניטריים?
בהיבטים הביטחוניים יש חבר'ה שיודעים לכתוב הרבה יותר טוב ממני, אנשי ביטחון... בכירים ממני. אני חושב שרגע לקחת את הפרויקט הזה בהקשר של גם הצד ההומניטרי שלו, אבל גם הצד החינוכי שלו, שזה מה שהיום אני עושה, אני חושב שזה יכול לתת איזשהו חידוש, וזה בדיוק מה שאנחנו כרגע באיזשהו שיח, ואני מקווה מאוד שזה יבשיל ונצא לכתיבה.
דיברנו הרבה על הרצאות בחול, מה לגבי הרצאות בארץ, בבתי ספר, באוניברסיטאות?
עדיין לא, זאת אומרת, כרגע רוב הקהל ששומע אותי הם דווקא
בחול.
חבר'ה, לא, זה גם בארץ, אבל חבר'ה שמגיעים מחול, לאט לאט זה
חיילים,
גם...
חיילים, למשל?
חיילים, אז אני עובד מדי פעם עם הצבא, זאת אומרת, אני חושב שחיילים כן צריכים להיחשף לזה, בין כמורשת קרב, דרך אגב, בין ככלים לפתח אמון, שזה דבר שאני מדבר עליו, ובין כגאווה ישראלית וערכית, עוד פעם, הכל, זה דברים
לאט,
שקורים.
לאט. זה נבנה ויש עוד לאן
אני,
להתפתח.
אני רק 3 חודשים משוחרר.
אז בסדר, אז יש לך, הנה יש לך תוכנית עבודה. סגן אלוף במילואים יל דרור, תודה רבה שהגעת, תודה על המסרים ועל הסיפורים המרגשים, ותודה לכם, המאזינים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של כי אני חייל, אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכניתה נפגשים מחוץ לקופסה, תודה לשוקי אברהם טכנאי השידור, שיהיה לכם המשך יום מצוין, ותמשיכו לעשות רק טוב, כמו שאייל ככה לימד אותנו.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים ביני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי. חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי.